Hi, this is Paul Morgan Stettler, otherwise known as Curtis Craig from Phantasmagoria 2, and you are watching Yalla Balagan.
ברוכים הבאים חברים לפודקאסט של יאללה בלגן, והיום איתנו בפעם השנייה אני מארח את יקירנו היקר דניאל אלבו. דניאל אלבו מגיע אלינו אחרי שהקלטתי איתו פרק על חברת סיירה, פרק מרתק, מטורף. מי שלא רואה, לינק מתחת לסרטון, לראות דחוף 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 לפני הפרק הזה, כי אנחנו נתחיל טיפה עם מתכונים של מה קורה ומה היה. והיום כל הפרק מוקדש ללוקאס ארטס, לוקאס פילם גיימס, או כל שם שאנחנו נגלה היום איך החברה הזאת בעצם התחילה ושינתה את שמה במהלך השנים ומה קרה להיום. אבל לפני זה, דניאל אלבו, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך, דימה?
איזה כיף שאתה פה. אני כבר אמרתי לך את זה עוד לפני השידור, שאני תמיד, תמיד, תמיד שמח לארח אותך. אני אתן קצת רקע למי שבכל מקרה אולי לא ראה את הפרק הקודם. חברים, דניאל אלבו עושה עבודה מטורפת בכל מה שקשור לסוג של שימור, סוג של רלייב כזה, החייאה של אחד מהז'אנרים המטורפים שהיה איתנו בשנות ה-90, ז'אנר הקווסטים, כמו שלפחות אני קראתי לו. אולי הוא נהפך טיפה לויז'ואל נובלס של היום, ככה פחות או יותר, אבל הקווסטים של פעם, משחקי פנטסמגוריה, משחקי סייד סקרולינג למיניהם, שרצו להם על דוס, שרצו להם על מחשבים בבית, כל מיני משחקים יפהפיים מחברות של סיירה, מחברות של לוקאסארט, מחברה של פסייגנוסיס, אמרתי את זה נכון? פסייגנוסיס, פסיגנוסיס, אני לא כל כך זוכר.
כן.
אבל דניאל אלבו עושה באמת עבודה מטורפת, חוץ מזה שהוא משתתף באחד מהפרויקטים, אני חושב, המטורפים שאני ראיתי, וזה בעצם רימאסטר לסרטוני המשחק של פנטסמגוריה 2. סיפור מרתק, אני לא אספר אותו פה, לכו לראות את הפרק הקודם, באמת סיפור מטורף לגמרי. אני רק אגיד שדניאל אלבו יצר קשר עם השחקן הראשי של פנטסמגוריה 2, אני כל הזמן שוכח את השם כי אני זוכר אותו כקורטיס.
פול מורגן סטטלר.
פול מורגן סטטלר. איך? פול מורגן?
סטטלר.
סטטלר. הסרטון שאתם ראיתם בעצם שפותח את הרעיון הזה, זה בעצם איזושהי מתנה ענקית שאני אומר לדניאל אלבו כל יום תודה, שזה סוג של הגשמת חלום, כשפול מורגן אומר בעצם את השם של הערוץ שלי וכו', מטורף לגמרי. אז הוא בעצם יצר קשר והוא עושה איתו לייבים כל יום שישי. אתם מקפידים על זה, נכון? כל יום שישי.
אפילו בערך. יותר, אבל נדבר אפילו על זה. זה.
אנחנו נדבר על זה. אבל לפחות עד אז הוא שיחק כל יום שישי בשעון של ארצות הברית, אז להיכנס לתוך הלילה. איתו הם שיחקו את פנטסמגוריה 2, הם שיחקו עוד כל מיני משחקים, ובכלל הערוץ של פול מורגן התפתח, דניאל נותן לו את כל התמיכה, את כל מה שהוא צריך. פול מורגן אפילו שיחק את פנטסמגוריה 1 עם השחקנית הראשית של פנטסמגוריה 1, ודניאל שיחק איתו ביחד את The Beast Within, ופה הכנתי ככה טיפה, כן, מהיהלומים של הילדות, The Beast Within המקורי, ושני משחקים שככה קניתי בעקבות הרעיון עם דניאל, כי אמרתי, אני פשוט חייב אותם להספנות, פנטסמגוריה 1, פנטסמגוריה 2, המקורים. אז אחרי שחפרתי ככה יותר מדי ונתתי רקע לכל המאזינים והצופים שלנו, מי זה דניאל אלבו, אני אשאל אותך ככה מספר שלו. דבר ראשון, הקיקסטארט שפתחתם לפנטסמגוריה 2, תספר קצת מה המצב, הצלחה, הסתיים.
את הקיקסטארטר, אני זוכר שבכלל חשפתי אותו ברעיון הקודם, זה היה הסקופ של הרעיון הקודם, שאנחנו מתכוונים לעשות דיגיטיזציה של קלטות הווידאו, שנמצאו עם הפוטאג' המקורי של המשחק, של בעיקר סצנת הדיאלוג, ובעזרת התורמים, שאתה אגב אחד מהם, צלחנו את הקיקסטארטר וקיבלנו פי חמש ממה שתכננו, ואמרנו את הקלטות לפורמט דיגיטלי. האיכות עצמה אומנם לא איכות פסיכית, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לשכוח שזה קלטות וידאו שהוקלטו אנלוגית משידור דיגיטלי בטכנולוגיות של 1996, ותוסיף לזה גם טבלאי של הקלטות עצמן, שכידוע הקלטות VHS יש להם אורח חיים של 25 שנה, ושנה שעברה זה בדיוק היה 25 שנה.
וואו.
אז התוצאות בהתאם, אבל כמובן yeah. שזה יותר טוב מהמקור במשחק, שהוא הובץ בצורה משמעותית ובאיכות מזעזעת יחסית לסטנדרטים שלהם.
יחסית. זה גם יותר טוב, אתה אומר? זה גם ברזולוציה יותר בעצם, יותר גדולה, כי בתוך המשחק, כאילו, כמו שהראיתם, זה נחתך. כאילו, כלומר, כן, הצילום
בתוך המשחק, הוא... הקטעי וידאו, הם עשו ווייד סקרין, אבל בפועל הם צילמו בפול סקרין, כמו שהיה מקובל אז, בשנות ה-90. אז בעצם הקלטות כוללות את הכל, את הלמעלה ואת הלמטה, אתה יכול לראות את המיקרופונים, אתה יכול לראות את הסימונים על הרצפה, איפה שהם צריכים לעמוד. אתה ממש מקבל את מאחורי הקלעים בנוסף לסרטון עצמו.
אז דבר ראשון, הצלחה מסחררת של הקיקסטארט, אספתם את הכסף כדי להמיר את הקלטות שמצאתם, אני לא אספר פה, תראו את הפרק הקודם, פשוט תראו את הפרק הקודם, שמצאתם, אספתם, עשיתם להם בעצם את הדיגיטליזציה, ומה עכשיו? מה אתם עושים עם הקטעי... הסרט מהמשחק?
עכשיו אנחנו בעצם מחכים למספר דברים. אחד, אנחנו לשם שימור שוקלים לתרום את הדיגיטיזציה לוידאו גיים היסטורי פאונדיישן.
וואו.
כדי שזה יישמר לדורות. ובינתיים אנחנו מנסים לראות, החברה שהיא כרגע הבעלים של פנטסמגוריה, אקטיביז'ן, היא כרגע בתהליך רכישה של מייקרוסופט. אז מתי שהתהליך הזה יסתיים, נוכל לפנות לגורמים במייקרוסופט, לראות אם אפשר לעשות רימאסטר, אם אנחנו יכולים לקבל את הזכויות, לעשות עם זה משהו. כרגע זה היה כל די באוויר, ואקטיביז'ן הם אף פעם לא היו ממש בקטע של לתמוך בפרויקטים של מעריצים. הם בעיקר היו בקטע של לשחרר משחקים, או לשכוח לחלוטין מפרנצ'ייזים מצליחים כמו King's Quest וכאלה, ורק מדי פעם היו מבליחים איזה גרסה של המשחק לגוג או לסטים, אבל חוץ מזה הם לא היו תומכים בפרויקטים כאלה. אז אנחנו כן מחכים למייקרוסופט שיסיימו את הרכישה בתקווה, אם לא יהיו מכשולים בדרך, ואז נוכל לפנות לאנשים שם שנראה שבאמת אכפת להם מכל הכותרים הישנים האלה שהם קיבלו עכשיו.
דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אגב, אני מאוד מקווה שמייקרוסופט דווקא תיתן איזשהו פוש למשחקים האלה שדי לא זמינים היום, כן? או כזה, כאילו, הם זמינים בפי-סי, נכון?
זמינים בפי-סי, נכון. אבל מעבר לפוש, אתה יודע, בסופו של דבר, כן אפשר להשיג הרבה ממשחקי סיירה הקלאסיים, או בגוג או בסטים, אבל מה שאנשים רוצים זה המשכים. או משחקים מאותם יוצרים,
או
להמשיך את הסאגה.
סבבה, או שכולם פשוט יכנסו לגיימפאס, ואז זו תהיה אחת מהספריות של ההיסטוריה של משחקי הקווסט, שזמינה לכל מי שיש לו גיימפאס על המחשב. אני חושב שזה פשוט יכול להיות מטורף לגמרי. אמרת בקשר לוידאו גיימינג היסטורי, מה? מה זאת החברה הזאת? יש חברה?
יש ארגון שהוא אחראי לשימור היסטוריה של משחקי מחשב, ויש להם פרויקטים מאוד מעניינים שבהם הם או משמרים משחקים ישנים שלא היה אף שימור להם, ממש פונים ליוצרים כדי לשמר את קוד המקור, או כל פריט היסטורי אחר ונדיר שהם יכולים לשמר אותם בשביל הדורות הבאים. עכשיו, סיירה היו ידועים תמיד כקטסטרופה בתחום השימור, כי הם היו זורקים את כל המאסטר טייפס, הכל בפח, הכל באיזה חור באדמה, אז כשאנחנו באים עם כזה אוצר, שסוף סוף יש מה לשמר מסיירה, אז הם מקבלים את זה בשמחה. לא מזמן הם עשו פרויקט עם היוצר של יעקופים, עברו ממש על קוד המקור, ועברו על כל מיני קטעים שהוסרו מקוד המקור, ו... הכניס אותם בחזרה למשחק, זה היה פרויקטים מאוד מעניינים הם עושים שם בארגון הזה.
מטורף. אני גם אשאל אותך משהו, אמרת אקטיביז'ן לא ממש יזמו ולא ממש עזרו, אבל האם הם הפריעו? האם מישהו, בוא נגיד, עשה לכם בעיות?
לנו ספציפית לא. אבל המון פרויקטים של רימייקים של קינגס קווסט, אפילו לא למטרות רווח, שמעריצים ניסו לעשות, אקטיביז'ן הרבה פעמים היו פונים אליהם ואמרו להם תפסיקו, או שנתבע אתכם, או דברים כאלה. אז הם ממש היו יוצאים נגד מעריצים באופן אקטיבי. אז אקטיביז'ן ממש לא הכתובת בשביל דברים כאלה.
אגב, זה לא רק אקטיביז'ן, יש הרבה חברות כאלה. היה מקרה בפרק על 3DO, אנחנו דיברנו שם בכלל על סגה ועל Street of Rage Remake וכל מיני דברים כאלה. כלומר, החברות לא ממש אוהבות את ה-fan-made games, remasters, המשיכים וכו'. זה אגב נושא בפני עצמו שזה ממש מעניין. למה דווקא הם לא זורמות, אבל לדוגמה Sonic Mania זו דוגמה מדהימה הרי למשחק שפותח על ידי מעריצים של Sonic, וזה השתלב בתוך החברה, כאילו, כלומר זה השתלב בסגה והם נתנו לזה גב וייצוג וכו'. אני חושב שהחברות צריכות להשתמש באנשים האלה שיוצרים, שמשקיעים, ונגיד העבודה שאתם עשיתם, אני מאוד מקווה שתגיעו לאיזשהו הסכם, שבסופו של דבר העבודה שעשיתם, היא תהווה איזשהו, לא יודע, אולי רימאסטר באמת למשחק, או איזושהי גרסה מיוחדת, אבל שיתנו לכם בעצם להשתמש. אגב, חבל הזמן. מה הפרויקט הבא?
רגע, יש לי משהו להגיד בנוגע לעניין של החברות שמתנגדות לזה. הרבה דברים שהחברות מתנגדות להם, הם בסופו של דבר נפתחות לאט לאט. לדוגמה, החברות היו נלחמות בפיראטיות של משחקים, אבל כיום הרבה מהמשחקים שיוצאים, נגיד, לפלטפורמות עדכניות, משתמשות באותם גרסאות הפיראטיות שפרצו לפני כמה זמן, מהסיבה שכיום האנשים שעובדים בחברות לא יכולים להריץ את הקוד המקורי. אבל מישהו עשה את זה בשבילם, אז הם משתמשים בזה ומוכרים את זה. וגם אל תשכח שבהתחלה של ימי יוטיוב, על כל פעם שהיית משחק משחק או עושה איזשהו walkthrough או playthrough, אז הם היו נותנים לך סטרייקים של קופירייט, כמו שהיום הם עושים על מוזיקה. אבל למשחקים, לדוגמה, הם למדו לאט לאט שלהעלות אותך משחק במשחק כלשהו, זה לא יגרום למישהו לא לשחק במשחק, אלא להפך, עלול לשכנע אנשים לשחק במשחק עצמו.
למרות שלפני איזה כמה זמן היה אישיו שרצו לחייב את היוטיוברים בעצם לשלם על הסטרימינג של אותו משחק, אם אתה זוכר, עלה, כאילו, כלומר, עלה רעיון שהסטרימינג לא יהיה כזה חופשי, כאילו, כלומר, אתה רוצה לשחק ולהסטרים, אתה תצטרך לשלם זכויות יוצרים, שזה הבהיר את הרשת, ובסופו של דבר זה לא התקדם ולא קרה שום דבר, כי, לא יודע, אולי זה כזה נושא די רגיש. דבר שני, אני חייב להגיד לך שהחברות לא כל כך אמרת, הם סוג של קיבלו את הפיראטיות, הם לא ממש. נינטנדו, שאגב הסיפור הזה שאתה אומר שהחברות משתמשות ברומים בשביל לשים אותם, אז יש אומרים שנינטנדו בעצם בנינטנדו אונליין השתמשה בכמה רומים של נינטנדו 64 מהרומים בעצם הפיראטים כאילו שעשו, כי הם איבדו את המקור או כאילו משהו כזה. עכשיו, הם לא עושים את זה בפרהסיה, הם עושים את זה בשושו, אף אחד לא יודע.
מה הם יגידו, זוכרים שלפני 20 שנה טבענו אנשים על פיראטיות? אז כן, תודה לכם.
ולכן, הם לא ממש קיבלו את זה והם לא כל כך הולכים לקבל את זה. ואגב, בדיוק עוד אחד מהדברים שעכשיו, לפני איזה מספר ימים כאילו פרסמו, התחילו להתפרסם תמונות של הסטים דק, מריץ משחקים של פוקימון החדשים, ונינטנדו ממש ממש לא אהבו את זה. עכשיו, זה לא קשור להיסטוריה, אבל אני אומר שנינטנדו, אגב, זאת באמת אחת החברות שממש לא משתפת פעולה, היא לא מוכנה, אגב, להשקיע באף פרויקט פוקימון של פאנמן, אף משחק, אפילו גם יצא משחק ישראלי וזה וכו'. היא ממש נגד, כאילו כמו המשחקים שלה שייכים לה, כאילו כל הזכויות זה מה שהיא, ורוב החברות הם ככה לצערי, אבל יש גם מקרים יוצאי דופן וזה ממש יוצאי דופן. אבל אני מקווה שאתם דווקא תזכו לשחק, כי סוף, יש לכם סוג של ייצוג כזה, בסופו של דבר זה פול מורגן, הוא השחקן, עשיתם עבודה מטורפת, באמת, כאילו, סיפור מטורף, עבודה מטורפת, ותוצאה, אגב, כאילו, יש לכם כאילו תוצאה, כאילו, יש לכם את זה כבר, אז אני מקווה שבאמת תזכו. מה חדש בערוץ שלך ושל פול?
אז קודם כל, הרעיון היה לפני חצי שנה, וקרו כל כך הרבה דברים שזה באמת מרגיש כמו עשור. עשינו משהו כמו 15 רעיונות עם עוד אנשי מפתח בעולם הרטרו גיימינג, אנשים כמו דייוויד פוקס, עובד מספר 3 בלוקס ארץ.
וואו.
כמו ג'יין ג'נסן, היוצרת של גייבריל נייט, גרם דיווין, היוצר של The Seventh Guest, ובסביבות אותה תקופה גם גיליתי שפול בכלל לא היה הבחירה המקורית לתפקיד של קרטיס במשחק. אז הלכתי ומצאתי מידע לגבי מי כן היה אמור להיות השחקן, וגיליתי שזה שחקן בשם ברד גרינקוויסט, אז גם אותו ראיינו, כדי לגלות איך הוא איבד את התפקיד ברגע האחרון, כי פול זוכר שהוא כאילו... עשה את האודישן בדצמבר והם התחילו לצלם בינואר, כאילו חודש אחרי. במקביל לרעיונות עשינו משהו כמו 50 לייבים בחצי שנה האחרונה, עברנו ממש למתכונת של שידורים של 2-3 שידורים בשבוע, כאשר החלוקה היא משחקים קצרים או סתם דגימות משחקים בימי שני, ובסוף כל שידור אנחנו עושים הגרלה, והצופה שזוכה בהגרלה בוחר את המשחק שאנחנו משחקים ביום שני אחר כך.
רגע, ואיזה סוגי משחק? כאילו, מה זאת אומרת משחקים קצרים? איזה זה?
לא, משחקים, שאני אומר, דגימות משחקים, המשחקים קצרים, קודם כל, לדוגמה, עשינו את ההורגים, לום, כי זה משחק קצר, אז סיימנו אותו בשני שידורים.
כן, היית חייב לשחק,
אגב,
מי שלא ראה, חברים, לום זה המשחק ששינה את החיים לדניאל אלבו, זה, כמו שאתם מכירים את השאלה הזאת, אז זה המשחק שהוא בחר, אחד מהמשחקים האהובים עליו, אז היית חייב לשחק איתו.
הייתי חייב לשחק אותו, אפילו לראות את הקופסה שלי בעברית, עשיתי כבוד להורגים.
וואו.
אז המשחקים שאנחנו משחקים, זה משחקים קצרים, או ממש משחקים, אתה יודע, את הפרק הראשון, או שעתיים ממשחק אחד. משחקים שלדוגמה, אנחנו בטוח לא נחסה אותם בשידורים הראשיים שלנו, אבל כן, אנחנו דוגמים כדי לעשות מעין ספתח לרעיונות עם האנשים שיצרו אותם. אז במקום לחכות עכשיו חודשים עד שנגיע למשחק ההוא, אנחנו משחקים אותו ביום שני, ואז אפשר כבר לרעיין את היוצרים של המשחקים מיד אחרי זה. ויקטוריה מורסל שהזכרת, ששיחקה את הדמות של איידרון בפנטסמגוריה, מעבר העובדה שהם שיחקו את פנטסמגוריה 1, היא הפכה להיות אורחת קבועה בערוץ, והיא ופול משדרים בימי רביעי, ואני בדרך כלל מצטרף לעזור להם, ושם שיחקנו גם את פנטסמגוריה 1, וגם את The Seventh Guest, עכשיו אנחנו עושים שבוע שבוע עם גבריאל נייט 1, ופנטסמגוריה 2.
שוב? פנטסמגוריה 2 או ש...
פנטסמגוריה 2, אתה מבין?
לא סיימתם אותה? לא סיימתם את פנטסמגוריה?
אני ופול שיחקנו את זה. עכשיו הוא והיא ואני משחקים את זה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
יד עכשיו,
רגע, רגע, רגע.
עכשיו משחקים במשחק שלה, עכשיו משחקים במשחק שלה.
שנייה, שנייה, שנייה. רגע, אבל הוא נהנה לשחק, כי אחד מהדברים שאמרת ברעיון הקודם, שהוא הצטלם למשחק, אבל אף פעם לא שיחק בו. עכשיו אתה חוזר עליו ב-2022 עם כל המשחקים שאתה יודע של שנות ה-90, הוא נהנה מהז'אנר הזה? הוא נהנה לשחק בהם?
המשחקים, אתה יודע, הקווסטים של פעם הם משחקים מאוד מעניינים, גם לאנשים יותר מבוגרים, מהסיבה שהקצב שלהם, גם מעצם העובדה שהם היו קווסטים וגם מהקצב הרגוע יותר של שנות ה-90. משחקים שאתה יכול להסתובב, לחקור, לנסות, זה מרגיע. הוא עצמו נהנה לשחק את המשחקים, הוא כמובן כמו כולנו נהנה לפתור איזושהי יחידה במשחק בעצמו. גם אם אני רומז לו לפעמים מהפתרון. אז,
אתה
כן,
עוזר לו, אתה עוזר לו, אתה עוזר לו. אני רואה.
אז כן, הוא מאוד נהנה מזה, אחרות הוא היה מפסיק באיזשהו שלב.
רגע, ואת The Beast Within, זה משחק קשה, אני לפחות זוכר אותו קשה,
אז זהו, שאתה אולי חושב שהוא קשה, אבל לדוגמה עכשיו אנחנו מגלים שעבורו יעקופים 2 הוא יותר קשה.
וואלה.
כן, The Beast Within, מה יש לך? סמן אחד שנדלק כל פעם שאתה צריך ללחוץ על משהו? ביעקופים 2 יש לך 17,000 מקומות, ויש לך גם 9 פעלים להשתמש בהם. פול, פוש, יוז, גיב, פיקאפ. בגבריאל נייט, נדלק לך הסמן, אתה לוחץ, לא נדלק, אתה לא לוחץ.
יפה.
אז ובימי שישי יש לנו את השידור המרכזי שלנו, שבו אנחנו משחקים באמת משחקים אייקונים מההתחלה עד הסוף, ששם שיחקנו פנטסמגוריה 2 וגבריאל נייט 2, כמו שאמרת. יעקופים 1, ועכשיו אנחנו באמצע יעקופים 2. מגנים עד כמה זה קשה.
על יעקופים אנחנו עוד נדבר, במיוחד על המשחק החדש, שיצא לו מזמן, שהגיע לגיימפאס אגב, הגיע ממש 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 עכשיו לגיימפאס, היו עליו המון דברים, אבל קודם כל לפני שאנחנו מגיעים ליעקופים, בוא נתחיל את הנושא הראשי של הפרק, כלומר, בוא נדבר על אחת החברות, שאגב, ככל שאני ככה חזרתי אליה, קראתי אליה שוב, עלו לי המון שאלות, בעצם חברה שהיא נולדה מלוקאס פילם, שבעצם נוסדה על ידי ג'ורג' לוקאס, יוצר סטאר וורס, יוצר אינדיאנה ג'ונס וכו'. ולפני שאתה תתחיל, אולי ניתן לך ככה איזה התחלה כזאת. בדקתי והיא נוצרה, השם הראשון שלה היה לוקאס פילם גיימס, והדבר המעניין, חברים, שימו לב, זה שהיא נוצרה ב-1981, נכון? אתה תתקן אותי נכון? 81-82? 81? 82. שזה אפילו 3 שנים בערך לפני שיצא נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם. כאילו, שתבינו שלוקאס פילם, חברת סרטים הוליווד, מחליטה לפתוח דיוויז'ן? כאילו, אתה תתקן אותי בהמשך, מחליטה לפתוח דיוויז'ן של גיימינג בשנות ה-80, כשזה בכלל לא היה מיינסטרים, וזה חברה אמריקאית, כן, זה לא איזה נינטנדו שהייתה שם כבר עוד מלפני איזה כמה שנים, זה כאילו כיוון מאוד מעניין, וזה משהו שמעניין לשמוע איך ההחלטה הזאת בכלל הגיעה לשם, ואני בטוח שזה קשור איכשהו להתחלה של החברה. אז דניאל, אני אתן לך את הבמה להתחיל קצת לספר
אז
עליו.
אז ככה, קודם כל אתה באמת צודק, זה התחיל בעיקר אחרי סטאר וורס בשנת 1979, שנתיים אחרי שיצא הסטאר וורס הראשון, ג'ורג' לוקאס רוצה להיכנס לעוד תחומים פרט לקולנוע. אז הוא הקים את חטיבת המחשבים, שכללה את המחלקת משחקי המחשב, ובחלקת הגרפיקה הממוחשבת. עכשיו, ב3 שנים האלה שהם פחות או יותר התאפסו על עצמם ומה שקורה שם, הגיעה שנת 1982, שבה מחלקת הגרפיקה הממוחשבת מחליטה לצאת בדרך עצמאית, והקימה חברה משלה, חברה שבסופו של דבר תהפוך להיות פיקסאר.
איי, אתה רציני? מה, פיקסאר התחילו בלוקאס? וואו.
פיקסאר היו במחלקת, בחטיבת המחשבים של לוקאס פילם, ובמאי של אותה שנה, מחלקת משחקי המחשב גם קיבלה עצמאות, והפכה להיות לוקאס פילם גיימס. זאת אומרת, 1982, ממש לפני 40 שנה.
וואו, נכון.
בהתחלה, לוקאס פילם גיימס היו, כמו שאתה יודע, יש להם את סטאר וורס מאחוריהם, אבל הם יותר רצו ללכת על בטוח. אז הם עשו שיתוף פעולה עם אתרי, שפה הם הביאו להם בלעדיות על משחקי הסטאר וורס, זאת אומרת, רק אתרי יכלה להוציא משחקי סטאר וורס, ולוקאס פילם הייתה לוקחת את הכסף לעצמה. זאת אומרת, זה כסף בטוח, במקום שהם יפיקו משחקים, ישחררו אותם, יראו אם הם מצליחים או לא, מאתרי הם היו מקבלים את הכסף, לא משנה מה. אז הם הלכו על זה, לקחו את הזכויות לסטאר וורס. והשתף הזה קרה גם כי אתרי עצמה עזרה כלכלית במימון ההקמה של מחלקת משחקי המחשב של לוקאס פילם. והרישיון הבלעדי אסר על אף חברה אחרת, אפילו על לוקאס פילם, להוציא משחקי סטאר וורס, או בכלל לעשות משהו שקשור לסטאר וורס בחטיבת המחשבים שלהם.
וואו, זה רק היה רק של אתרי.
רק של אתרי.
רגע, אז יש משחק של סטאר וורס על אתרי, אתה אומר?
יש 4.
וואו.
4 משחקי סטאר וורס לאתרי, שהם היו כחלק מהבלעדיות. הראשון היה The Empire Strikes Back, שיצא ב-1982, כמו שאתה רואה בתחילת ממש איך שהקימו את לוקאס פילם גיימס. וזה מצחיק, כי כל המתכנתים שהתחילו לעבוד, מתי שהם התחילו לגייס ללוקאס פילם גיימס מתכנתים, אז הרבה מהם באו לעבוד בלוקאס, כי מה הם מכירים מלוקאס?
סטאר וורס.
סטאר וורס. אז דייוויד פוקס, שאותו ראינו לא מזמן, שכמו שאמרתי היה עובד מספר 3 בלוקאס פילם, אמר שהוא ממש התלהב להתחיל לעבוד בלוקאס, כי הוא מת על סטאר וורס, והיה בטוח שהוא כל היום יעבוד רק על משחקי סטאר וורס. שכמו שאתה מבין, זה לא קרה.
כי הזכויות אצל אתרי.
נכון. אבל מה שכן, בוא נגיד, הדבר הטוב שיצא מכל זה, זה העובדה שהם לא יכלו לעשות משחקי סטאר וורס, דרשה מהמפתחים לחשוב על רעיונות מקוריים, וכל הרעיונות המקוריים האלה הפכו להיות הקלאסיקות שאנחנו כולנו גדלנו עליהם.
בעצם
אתה אומר? כמו אי הקופים והאורגים הידוע לחיוב, אלו דברים שלא היו קוראים אם היה להם את הרישיון של סטאר וורס.
אז אתה בעצם אומר שכל ההפצצה של משחקי הקווסט זה בא בעקבות איזשהו צורך של תוכן אקסקלוסיבי? שלא יכול להיות סטאר וורס.
נכון.
וואו.
אפילו רון גילברט, היוצר של יעקופים, אמר שאם היה להם את הרישיון ליצור את משחקי סטאר וורס באותה תקופה, כנראה שהם לא היו עושים שום דבר ממשחקי, חוץ ממשחקי סטאר וורס.
ויש לך? כן, כן.
לא, תמשיך.
לא, יש לך מושג למה דווקא הם הלכו לכיוון הזה של משחקי קווסט? כאילו סטאר וורס זה היה כזה אקשן, יריות וכו', ודווקא הם פיתחו כל כך הרבה משחקי קווסט שזכורים עד היום לטובה.
זה לא, זה הקטע שכולם זוכרים את המשחקי קווסט, אבל הם עשו פחות או יותר הכל.
וואו.
אז בכל מקרה, במורצת השנים באמת התגלה כמה הוא צדק, כי ברגע שהראשון של סטאר וורס חזר, בתחילת שנות ה-90, הם התחילו לשחרר משחקי סטאר וורס בקצב מסחר, והתחילו לזנוח כל פרויקט אחר די במהרה. לא משנה, נחזור להתחלה. אז בשנת 1985 הם הוציאו שני משחקי ארקייד, אחד זה Rescue of Fractalus, והשני זה Ball Blazer, שגם יצאו לאטארי. ובאותה תקופה, לוקאס פילם לא הייתה המפיצה. הם היו רק המפתחים. הם פיתחו את המשחקים, וחברות אחרות היו המפיצות שלהם. האטארי הייתה מפיצה את הקוטורים לאטארי, ואקטיביז'ן הייתה מפיצה את הקוטורים למחשבים הביתיים.
אתה רוצה להגיד לי שאקטיביז'ן זה חברה שהייתה עוד עד? וואו.
תקשיב, אתה אמנם התחלת את השיחה על הנושא בזה שהם כביכול נכנסו לעולם הגיימינג, מתי שזה לא היה מיינסטרים, אבל בשלב הזה, אל תשכח, שהיה לך כבר את סיירה, שהוציאו את קינגס קווסט לפני שהם הקימו בכלל את לוקאס פילם, היה לך את אקטיביז'ן, היה לך את אטארי, היה לך מלא חברות, שהם, בוא נגיד, עוד נחשב שהם נסגרו מאוחר, בזה שהם נכנסו לעולם הגיימינג בשלב הזה.
ומעל כולם הייתה נינטנדו, שבסופו של דבר נתנה גם את החוויה של, חוויה ביתית עם הקונסולה, וגם עם המשחקים האיכותיים והבלעדים שלה. כלומר, זה איזושהי חוויה אחרת. אחרי אתרי, כאילו, כמובן.
אבל כל העניין הזה של שהם רק המתכנתים ולא המפיצים השתנה ב-1987, כשהם הוציאו את המשחק הראשון שהם גם פיתחו וגם הפיצו, וזה היה Maniac Mansion, כמו שזה היה ידוע בישראל, Maniac.
Maniac Mansion.
כן, Maniac Mansion זה המשחק הראשון, Dave the Tentacle זה ההמשך של Maniac Mansion.
וואו.
הרבה חושב שזה היה משחק ההרפתקאות, הקווסט הראשון של לוקאס פילם גיימס, אבל בעצם שנה לפני זה, ב-1986, הם הוציאו את המשחק Labyrinth, שהם מבוסס על הסרט, וזה נחשב רשמית על המשחק ההרפתקאות הראשון שלהם. אחרי Labyrinth הם החליטו להתמקד ברעיונות מקוריים, וכמו שאתה מבין, לא חסר ללוקאס פילם כסף, סטאר וורס היה מנפיק להם טונות של כסף, אז המפתחים של המשחקים קיבלו שני כללים. אחד, אל תפסידו כסף. שתיים, אל תביישו את ג'ורג' לוקאס. זהו, כל השאר היה תלוי בהם. מה הם עושים, איך הם עושים, איזה רעיונות, כל היה פתוח. אז יצא Maniac Mansion, שהיה המשחק הראשון שהשתמש במנוע המשחק המפורסם שלהם, סקאם, שזה ראשי תיבות של Script Creation Utility for Maniac Mansion, והמנוע הזה בגרסה כזאת או אחרת הוא מנוע המשחק ששימש את כל משחקי ההרפתקאות שלהם שאנחנו מכירים, עד שנת 1997, שאז הם כבר עברו למשחקי תלת מימד. אבל יש לך 12 קווסטים שכל אחד מהם מבוסס על המנוע הזה.
שזה Monkey Island, כן?
יש לך Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade, Loom, האורגים, המשחק הכי יפה בעולם. Secret of Monkey Island, Secret of Monkey Island 2, Indiana Jones וסודה של אטלנטיס, Day of the Tentacle, Sam & Max, Full Throttle, The Dig, והאחרון היה Monkey Island 3, כאילו, The Curse of Monkey Island. איפשהו, אחרי אי הקופים הראשון, עשו קצת רארגון בתוך לוקאס פילם, ומחלקת המשחקים שינתה את השם שלה ללוקאס ארץ. ואני זוכר שקניתי את אי הקופים 2, ועל הקופסה היה כתוב לוקאס ארץ, ומתחת לזה היה לוקאס פילם גיימס, ואז הבנתי שהם שינו את השם, זה היה מעין שלב מעבר, אז זה שתי השמות על הקופסה. וזהו, זה
ה... וואו.
זה בכל הנוגע למשחקי הרפתקה, אתה גם אמרת שה... למה הם התמקדו דווקא בקווסטים, אבל לא יודע אם הרבה לא יודעים, אבל זה לא כזה ידוע שהם היו מאוד ורסטילים בכל הנוגע לז'אנרים של המשחקים שהם הוציאו. אנחנו מכירים אותם מהקווסטים, כי זה בעיקר מה ששיווקו בארץ, אבל בפועל הם הוציאו משחק כאילו בכל ז'אנר אפשרי שיש. היה להם בשנות ה-80 טרילוגיית סימולטורים צבאיים, המבוססת על מלחמת העולם השנייה, ה-Battle Hawks ו-Their Finest Hour ו-Secret Weapons of the Luftwaffe. אחר כך בשנות ה-90, שהם קיבלו בחזרה את הזכויות של סטאר וורס, אז הם הוציאו משחקי First Person Shooter, היה לך את Dark Forces ו-Jedi Knight, וכל סדרת ההמשכים שגם הייתה First Person Shooter. הם הוציאו אפילו First Person Shooter של המערב הפרוע, ב-1997, שקראו לו Outlaws.
אני חייב לראות את זה. וואו.
אתה רואה, אתה הולך לגלות את כל הקטלוג של לוקאס ארץ ולהתלהב. עוד לחשוב שהם עשו משהו.
בואנה, תקשיב. לא, תקשיב. אני בטוח שהם עשו, אבל אני חושב, ותתקן אותי אם אני טועה, דבר ראשון, רואים שזו חברה מאוד רצינית, והיא הלכה לכל הכיוונים, כאילו, כלומר, זו חברה, פיתוח משחקים לכל דבר, אבל תתקן אותי אם אני טועה, המשחקים שבאמת זכו להצלחה, זה היו דווקא חוץ ממשחקי הסטאר וורס, בוא נשים אותם בצד, וגם אינדיאנה ג'ונס, כאילו, בוא נשים בצד, אני חושב שדווקא משחקי הקווסט, הם אלה שזכו למעריצים, הם אלה שאיכשהו גם קידמו את הז'אנר הזה, כי אני חושב שהמון משחקים לקחו דוגמה מ-The Authenticals, מ-Monkey Island, המון, גם באיך שהם נראים, גם באיך המשחק הולך וכו'. אני יכול להביא לך דוגמה את The Discworld של Psygnosis, משחק מדהים, אבל הוא לא היה המקורי, כאילו, כלומר, לפני זה היה אפשר לראות את המכניקה הזאת, כאילו, כבר במשחקים אחרים של לוקאס ארץ, לדוגמה, או של סיירה. מנקי אלנד, לפי דעתי, עשה את הצד, אבל גם עד היום, לפי דעתי, המשחקים האלה הם אלה שאומרים, לוקאס ארץ, אז אתה נזכר בהם. אני צודק, או שאני טועה לגמרי?
זהו, שיש לנו פרספקטיבה קצת סובייקטיבית לגבי ההצלחה של משחקי לוקאס ארץ, בעיקר מהסיבה שמנקודת המבט שלנו פה בארץ, לוקאס ארץ היו הרבה יותר פופולרי מסיירה, כאשר בארצות הברית המצב היה הפוך לגמרי, לוקאס ארץ אפילו לא מכרה אחוז ממה שסיירה הייתה מוכרת, והסיבה לזה, הסיבה שאנחנו רואים את זה ככל כך מצליח, ואנחנו וגם באירופה, לעומת סיירה, כי אם אתה זוכר, בשנות ה-90, אמנם באמצע שנות ה-90, משחקים כמו הפנטסמגוריה וגייבריל נייט כן היו זוכים להוצאות מקומיות.
עם תרגום. בטח, אבל יש לך גם את האורגים בעברית, אגב, סליחה שאני קוטע אותך.
נכון, אבל זה לא של סיירה, זה של לוקאס.
כן, זה של לוקאס.
אבל מה שאני אומר זה שהסיבה לזה הייתה בעיקר תרגום. המשחקים של סיירה באותם זמנים בהתחלה דרשו הקלדה של מילים ומשפטים. אתה יודע, היית הולך בקינגס קווסט וכותב open door או look at something. והמשחקים האלה לא תורגמו, בעיקר בגלל הקושי לתרגם ממשק הקלדה כזה לכל מיני שפות. בכל שפה יש חוקי דקדוק אחרים, זה סיפור, והמשחקים שלהם לא היו נגישים מספיק לקהלים שלא דוברים אנגלית. אם אתה חושב על משחקי לוקאס פילם, גם אם אתה לא יודע אנגלית, אתה מבין שהכפתור הזה זה להרים, הכפתור הזה זה זה, ובאינבנטורי אתה רואה אייקונים. אבל בנוסף לזה שהמשחקים מבחינת UI היו הרבה יותר נגישים לאנשים שלא יודעים אנגלית, המשחקים של לוקאס ארץ, תורגמו לגרמנית, לאיטלקית, לצרפתית, בגלל שהממשק שלהם תרגם, אפשר תרגום, תרגום פשוט. אתה לוקח את המשפטים, מתרגם, לוקח את הפעלים, מתרגם, סיימת. אז אמנם זה נראה לנו שהמשחקים של הקווסטים שלהם היו הכי פופולריים, אבל בפועל הם לא מכרו כל כך הרבה. אפילו לום, שפה בארץ ההורגים נחשב, זה היה ביג דיל, בגלל שזה היה המשחק הראשון המשחק הראשון הבינלאומי שתורגם לעברית, ונחשב הצלחה מסחרת, באמת כל מי שהיה גיימר בתקופה ההיא, יש לו ושיחק את המשחק. אבל לום הוא משחק כושל מתי שלוקאס מסתכלת עליו במכלול של המשחקים. הוא לא מכר כל כך הרבה יחידות, עובדה שאפילו לא יצאו לו המשכים כמו שתוכננו. אז יש לנו ראייה קצת מוטעת, בעיקר בשל העולם שבו חיינו, עולם הגיימינג פה בישראל.
לגמרי, לגמרי. אגב, זה גם מה שרציתי לשאול אותך, האם בעצם לוקאס ארץ זכו להצלחה, ומה המשחק הכי מוצלח? כלומר, זה שזכה להמון מכירות אצל לוקאס הארט עד היום. כלומר, האם זה הקווסטים?
מבחינת הקווסטים, יש את Full Throttle, שיצא ב-1995, זה המשחק עם האופנועים, אם אתה מכיר. וכעיקרון, משחקי הסטארס שלהם הם היו הכי פופולריים. אתה יודע, ב-1993, אם מסתכלים על איזה משחקים זירזו את כניסת הסידירום, לבתים למחשבים אישיים, אז כולם זוכרים את The Seventh Guest, כי כולם קנו CD-ROM כדי לשחק The Seventh Guest. אבל עוד משחק שהיה זרז לעניין הזה, זה היה Rebel Assault של LucasArts, שזה בעצם היה סימולטור טיסה עם קטעים מסטאר וורס. זה היה ממש קטעי וידאו במסך מלא ב-1993, זה היה mind-blowing.
בטח, מה זה? אוי, גדול.
וחוץ מזה, הז'אנרים האחרים שלהם היו גם מאוד מצליחים. אתה יודע, מתי שהם ראו את ההצלחה של טומב ריידר, שכידוע גנב המון אלמנטים מאינדיאנה ג'ונס, אז הם החליטו לקחת, לגנוב מטומב ריידר. אז הם הוציאו משחקי אינדיאנה ג'ונס בסגנון טומב ריידר. יש לך את אינדיאנה ג'ונס and the Infernal Machine, ואינדיאנה ג'ונס and the Emperor's Tomb, שהיו ממש משחקי טומב ריידר לכל דבר עם אינדיאנה ג'ונס. הם הוציאו גם משחקי סים, כמו אפטר לייף, שבו אתה משחק את אלוהים, ובונה גן עדן וגיהנום, כמו שבסים סיטי אתה בונה עיר.
מישהו מכיר את המשחקים האלה? כאילו, צופים ומאזינים יקרים. תכתבו לנו, כאילו, מישהו שיחק באינדיאנה ג'ונס במקום טומב ריידר? אני לא זוכר את זה. אני לא זוכר את זה בכלל.
אני שיחקתי רק באינדיאנה ג'ונס ולא שיחקתי בטומב ריידר בתקופה הזו. אני זוכר שאפילו הייתי קניתי כרטיס תלת מימד ב-1999 רק כדי שאני אוכל לשחק ברזולוציה יותר גבוהה את אינדיאנה ג'ונס and the Infernal Machine. וחוץ מזה, היו להם גם פלטפורמרים בשפע, היה להם עוד משנות ה-80, היה להם אינדיאנה ג'ונס and the Last Crusade, היה להם סופר סטאר וורס, ומשחקי אסטרטגיה היו להם. מה? משחקי אסטרטגיה גם היו להם, היה להם בעיקר, המשחקי האסטרטגיה שלהם היו בעיקר בעולמות של סטאר וורס, היה להם סטאר וורס גלקטיק בטלגראונד וסטאר וורס אמפייר את וור. אז בקיצר, הם ירו לכל הכיוונים, אנחנו פה בארץ רק קיבלנו את הקווסטים.
הם ירו לכל הכיוונים, ואני שוב שואל, ממה הם בעצם עשו את הכסף? אתה חושב שבעצם המותג של סטאר וורס משך אחריו את כל המשחקים האחרים? ואם המשחקים האחרים לא נמכרו כל כך טוב, אז למה יש לנו כל כך הרבה משחקי מנקי איילנד, לדוגמה?
קודם כל, כל המשחקי הסטאר וורס הם מה שהחזיקו את החברה. אחר כך אתה יכול לראות שמ-1993 הם התחילו עם משחקים כמו טי פייטר ו-X-Wing ו-Rebel Assault ו-Rebel Assault 2. ולאט לאט אתה רואה שאם אתה מסתכל על רשימת המשחקים של LucasArts, אתה רואה איך מספר המשחקים המקוריים דאח ומספר המשחקי הסטאר וורס עלה. ולאט לאט זה הגיע למצב שבשנת 2000 שיצא המנקי איילנד הרביעי, האסקייפ פרום מנקי איילנד, אז היה להם עוד כמה קווסטים שהם התכוונו להוציא פול ת'רוטל 2 וסמן נקס 2, והפרויקטים האלה בוטלו ב-2003 ובוטלו ב-2004, אפילו שהם היו רגע לפני ששחררו אותם, זאת אומרת הם היו 80% גמורים, היה צריך כדי לשחרר אותם, ופשוט החברה ויתרה על כל העבודה, אפילו לא תרחה, המשיכה להתמקד אך ורק במשחקי סטאר וורס, לפי-סי, לפלייסטיישן, לכל פלטפורמה שרק קיימת, והפכה להיות חברת משחקי סטאר וורס, כמו שרון גילברט חשד שהיא תהפוך להיות אם היה לה את הרישיון עוד בשנות ה-80.
רגע, המשחק הסטאר וורס הכי מפורסם שפותח על ידי ביואר, תזכיר לי את שמו, The Knights of the Old Republic. זה שייך ללוקאס ארץ?
כן, בשלב הזה היה הרבה שטאפים שלהם עם חברות, יש אפילו, אתה יודע, שטאפים עם EA וכאלה, שבהם הם אמנם לא היו חלק אקטיבי מהפיתוח, אבל זה משחקי לוקאס ארץ, כמו לעשות אוטסורס לפיתוח, אבל זה היה משחקי לוקאס ארץ פרופר.
אוקיי.
שזה בעיקר היה קורה, כי כמו שאמרתי, באיזשהו שלב הם התחילו להוציא כמויות עצומות של משחקי סטאר וורס, והצוות הפנימי לא יכל לעבוד על כולם בו זמנית. אז הם היו עובדים על משחק אחד אצלם, וחמש משחקים ששוחררו לחברות אחרות, וגם יצאו תחת הברנד של לוקאס ארץ.
מעניין מאוד. אני אגב, אני חייב להגיד שאני בזמנו התמכרתי לסטאר וורס לגו, על נינטנדו DS, ואני חייב להגיד שלפני כמה ימים קניתי את סקייווקר סאגה, וזה משחק מטורף לגמרי, אבל זה כבר לא לוקאס ארץ.
אז זהו, שבדצמבר 2012 דיסני קנתה את לוקאס פילם, את חברת האם, ומה שאמר שלוקאס ארץ זה גם חלק מהעסקה. אז בהתחלה לא היה ברור מה דיסני תעשה עם זה, כי אחרי הכל יש לה מחלקת אינטראקטיב משלה, לא היה ברור אם היא תחזיק את לוקאס ארץ בכלל קיימת, והחשדות התבררו כנכונים, ובאפריל 2013 דיסני הודיעה שהיא סוגרת את לוקאס ארץ לגמרי, ושומרת רק על השם לוקאס ארץ, וממש כמה עובדים בודדים, והחברה הפכה להיות חברה להנפקת רישיונות לפיתוח משחקים על ידי חברות חיצוניות. ובאותו שלב זה היה בעיקר EA, באמת שכל המשחקים שיצאו מאז 2012 עד לאחרונה היו בעיקר של EA, תחת השם של לוקאס ארץ. והפיתוחים הקיימים שהיו באותו זמן עברו למחלקת האינטראקטיב של דיסני. ובאותה תקופה הם באמת, כאילו, היית רואה שחוץ מ-EA, במובייל היה לך דברים כמו Star Wars Angry Birds, אחד ושתיים, אז הם פשוט הביאו את הלייסנס לסטארוורס לכל העולם. וב-2021, ממש שנה שעברה, דיסני הודיעה שהיא מחזירה את השם לוקאס פילם גיימס כישות עסקית במקום לוקאס ארץ, והיא משמשת להנפקת רישיונות לפיתוח משחקים. רק שהפעם, במקום שזה יהיה רק EA או בעיקר EA, אז הם פתחו את זה לכולם, כל מי שרוצה רישיון למשחק, במחיר הנכון, בהסכם הנכון, הם היו בעד. ולדוגמה, פחות או יותר בסביבות אותו זמן, דיווחו שבפזדה עובדת המשחק חדש של אינדיאנה ג'ונס. אז אתה רואה שהם בהחלט חזרו לכותרים שהביאו להם הצלחה, פשוט מנסים שוב, כמו בשנות ה-2000 המוקדמות, להביא את זה לכמה שיותר חברות, כדי להפיק מזה כמה שיותר כסף. ואחרי 30 שנה, של תחת השם לוקאס ארץ, החברה לוקאס פילם גיימס, חזרה סוף סוף.
חוזרת, וואו, איזה סגירת מעגל. רגע, אז שמענו שבטסטה עושה משחק, אנחנו יודעים שיוצא רימייק ל-Knights of the Old Republic, אגב, שאגב, כולם ממליצים לשחק, הורדתי אותו, אני חולה על ביובר, אבל הוא כזה טיפה, כאילו, לא שחיק היום לפי דעתי, אבל שוב, יכול להיות שאני טועה. אומרים שהוא באמת משחק מדהים, אני לא יודע, כאילו, תגיד לי, כאילו, גם איזה כמה מילים. עלילה מטורפת, וואו, מומלץ, מומלץ, מומלץ. חוץ מזה שאני חולה על ביובר, שביובר זה Mass Effect, ביובר זה Dragon Age. אז זה פלוס משחקים של EA, אנחנו יודעים שיוצא המשך ל-Jedi Fallen Order, לפי דעתי, יוצא Jedi Fallen 2. אז אני לא יודע, שמעת על עוד משהו שיוצא?
שמעתי על אי הקופים שיוצא.
עוד מעט, אנחנו נדבר על מנקי איילנד החדש, בוודאות, גם על כל מה שסורר, אבל לפני זה אני שואל אותך שאלה, אתה חושב שהגישה הזאת למכור רישיונות, זאת הדרך?
אני לא יודע אם זאת הדרך, this is the way, ממש כמו במנדלוריאן. אני לא יודע אם זאת הדרך, אבל בהחלט זה היה שינוי מרענן, לראות שהם הפסיקו את השטאפ הפחות או יותר אקסקלוסיבי עם EA, שזה לא הנפיק כל כך הרבה משחקים בתקופה הזאת, וגם הם היו פחות או יותר תחת אותה פורמולה של משחקים. זה מעניין לראות מה חברות אחרות יעשו עם המותג של סטאר וורס, ואיך עם המותג של סטאר וורס, עם המותג של אינדיאנה ג'ונס. בעצם, כמו שאתה רואה, הפתיחות הזאת שהם הגיעו אליה שנה שעברה, מביאה לנו עוד משחקים, שכרגע זה היה מנקי איילנד, אבל הם כן דיברו על דברים כמו רימייק למניאק מנשן, או אולי המשך ל-Day of the Tentacle. זה דברים שהם תמיד בשיחות, אם, כמו שאמרתי, הכללים של לוקאס פילם גיימס בזמנו היו אל תפסידו כסף ואל תביישו את ג'ורג', עכשיו זה יותר מרגיש שזה לכיוון אם זה עושה מלא כסף, בוא נעשה עוד מזה. אז בגלל זה היה מאוד חשוב שהמייקל אנד החדש ירוויח מספיק כסף, כי אז אתה יכול להגיד שיהיה המשך, או שאם הם יוציאו משחק מניאק מנשן חדש, לראות אם זה תופס, ועל פי זה הם יחליטו אם יש המשך. אז הדברים האלה בדרך כלל הם לא הכי מעודדים מקוריות, כי מתי שאתה הולך אחרי מה שרווחי, אז התוכן מדלדל, כי הם ינסו להוציא כמה שיותר משחקים בכמה שפחות זמן, לאו דווקא איכותיים. אבל זה משהו, אנחנו כמערוצי לוקאס ארטס רוצים שיהיה עוד מהכותרים שאהבנו, ובתקווה הם יהיו טובים, וזהו, אז...
אם כבר הזכרתו אולי 100 פעם את The Monkey Island, או בשמו Return to the Monkey Island.
Oh, Return to Monkey Island. לא שמעתי עליו, זה חדש?
בוא נדבר טיפה על המשחק, כי זה באמת אולי אחד מהטירופים שקרו בשנים האחרונות, גם עם לוקאס ארץ, גם דוגמה לסדרה שהופסקה והומשכה עכשיו, כאילו פשוט המשיכו אותה אחרי כל כך הרבה שנים. הרבה שנים זה... תזכיר לי מתי המנקי אלנד האחרון יצא?
זה תלך לספר. אם תספר מהמנקי אלנד שיצא לפני, אז זה 13 שנה, כי הקודם יצא ב-2009, וזה יצא עכשיו ב-2022, אבל אם אנחנו מסתכלים על פעם האחרונה שרון גילברט עבד על הסדרה, היוצר המקורי, אז זה כבר 31 שנה.
31. אוקיי, כאילו, כלומר, חלק מהמשחקים לא פותחו על ידו. וואו, אדיר.
אבל בוא אני אביא קצת רקע למשחק. קודם כל, בראשון לאפריל 2022, רון גילברט אמר שכבר 18 שנה הוא מסרב לעבוד על אנשים בראשון לאפריל. אז הוא הודיע שלשם שינוי הוא רוצה להודיע שהוא עובד על משחק חדש של לי הקופים. אז בראשון לאפריל היה יום שישי, ובסוף שבוע אחרי זה, בשני לאפריל ובשלישי לאפריל, לא ברור, אנשים באינטרנט התחילו לדון האם הלשם שינוי שהוא ציין היה בגלל שהוא באמת עובד על משחק חדש, או שלשם שינוי החליט לעבוד על אנשים בראשון לאפריל. אז לא היה ברור למה הוא מתכוון. ומה שמצחיק זה שבהרעיון הקודם שלנו היה בשלישי לאפריל. אז עוד אז לא היה ברור לאן הרוח נושבת, ורק כמה שעות אחרי הרעיון הם דיווחו רשמית שיוצא משחק מנקי אלנד חדש. שהם חיכו כאילו אחרי שהסתיים הסוף שבוע שאנשים יחשדו לפה לשם. אחרי שהם עשו את מתיחת הראשון לאפריל שלהם.
אוי, מטורף.
ומעבר לעובדה שזה משחק מנקיינת חדש, זה כמובן תמיד מרגש, הפעם, כמו שאמרתי, זה היה ביג דיל, כי אמנם יצאו 5 משחקים, Secret of Monkey Island, Monkey Island 2, The Curse of Monkey Island, ו-Escape from Monkey Island, ו-Tales of Monkey Island, אבל רק השניים הראשונים שיצאו ב-1990 וב-1991, נכתבו על ידי רון גילברט. וכל השאר נכתבו על ידי אנשים אחרים. אז זה היה מרגש גם בגלל זה, שאחרי 31 שנה, היוצר המקורי חוזר וממשיך את המשחק. בהתחלה זה, על פי פוסטים שלו מלפני כמה שנים, הוא אמר שהוא הולך להתעלם מכל משחק יעקופים שהוא לא עבד עליו, ולהמשיך ישירות מהשני. אבל במשחק החדש הוא עשה, הוא עקף את זה בצורה מעניינת. מצד אחד הוא לא מתעלם ממה שקרה במשחקים שהוא לא עשה, אבל ההתמקדות היא בעיקר במשחקים שהוא כן היה חלק מהם.
מעניין, אגב.
השיר שלהם.
החלטה לא פשוטה, אילו...
זה בהחלט החלטה לא פשוטה, אבל מצד שני זה אמירה שהמשחקים עצמם קצת איבדו מהקסם המקורי, ואם אתה הולך להמשיך את מה שלדעתך גרון לאיבוד הקסם של הסיפרה, אז כאילו אתה מסכים לקבל אותם, אז זה היה קצת... אבל בסופו של דבר הוא לא התעלם מהעלילה, הוא הצליח להמשיך, לתת לך את הרגשה כאילו הוא ממשיך ישירות מהשני, אבל מצד שני, מסכים שכל מה שקרה בשלישי, רביעי וחמישי, זה חלק מהעלילה הכוללת.
יפה. רגע, ועוד לפני שהמשחק יוצא, רגע בוא, לאחר מכן מתפרסמות מספר תמונות וכו', ואז... הרשת בוערת.
גועשת.
גועשת, מתפוצצים, המעריצים של המשחק הזה יוצאים על רון גילברט היקר, על זה שהוא החליט להשתמש בארט מסוג חדש, שונה, לא דומה למקורי. אתה בקלן הזה של בעד השינוי או נגד השינוי?
אני קודם כל בעד השינוי למרות שזה היה נשמע שזה רוב רועש, זה היה בפועל מיעוט קולני, והאנשים שיצאו נגדו ממש נכנסו בו, והעלבות אישיות, על איך הוא הרס את זה, ולמה זה לא פיקסל ארט, ובפועל, למרות שאנשים האלה ניסו להצטייר כמעריצי אי-הקופים אמיתיים, שרוצים לחזור לאיך שזה היה פעם, הארצים אמיתיים היו יודעים שבפועל כל משחק בסדרה, היה לו סגנון שונה לחלוטין. המשחק הראשון היה פיקסל ארט שצויר במחשב. המשחק השני היה אחד המשחקים הראשונים שעם סריקה, היה להם סורק שעלה להם כמו כמה מכוניות, שהם היו סורקים איתו את הרקעים בלילה, כי זה היה לוקח טון זמן, והרקעים במשחק, אם אתה רואה, לעומת המשחק הראשון, הם רקעים סרוקים עם ציורים. המשחק השלישי היה מצויר כמו
ציורי
שאתה
לגמרי.
מכיר. המשחק הרביעי היה בתלת ממד, המשחק החמישי היה משחק של טלטייל, אז זה היה תלת ממד עם תמיכה באחבר. אז זה שהמשחק השישי נראה שונה, זה פשוט כי ככה ממשיכים את הסדרה.
אבל רון סיים בשני, אז הוא סיים בסוג של פיקסל ארט.
נכון, רון סיים בשני, אבל כשאתה אומר, יש לך, לא, הוא לא סיים בפיקסל ארט, הפיקסל ארט היה הראשון, השני היה סריקות, אז זה גם היה שונה. אז אתה יכול להגיד שמערוצים אמיתיים, גם אם הם מערוצים רק של דברים שרון גילברט עשה, וגם אם הם מערוצים של כל הסדרה, אמורים להבין שסגנון, שינוי הסגנון הוא חלק מהסדרה. ובעצם, אחד מהדברים שאפשר היה לראות, זה הטיעונים שלהם לא היו תמיד לגבי העיצוב, אלא יותר בכלליות על זה שהם ציפו למשהו אחר. הטענות בעיקר היו שהגרפיקות היו דומות לאנימציות פלאש וכאלה, אבל הבעיה שלהם הייתה בעיקר שזה לא נראה כמו המשחק הראשון.
שמע, דבר ראשון, הצופים שלנו רואים עכשיו את המשחק בבקגראונד, ולפי דעתי הוא נראה מדהים. אני לא יודע מה זה, זה סוג של זה סל שיידינג או לא סל שיידינג, משהו מגניב כזה ציורי, כל כך ייחודי, כל כך יפה, רואים שהושקעה בו מחשבה והכל כזה זז ונעים וואו, עושה חשק לשחק. לגמרי, אגב, זמין בגיימפס חברה, אנחנו גם נדבר על זה. אני רוצה. אבל אני כן רוצה שנייה להתעקש על הדבר הזה, כי תקשיב, אנחנו חיים בעולם שהמון סדרות חוזרות עכשיו. אנחנו חיים בעולם של גיימינג מגוון, המון צריכה, כמות משחקים של המשכים ורמסים שיוצאים. אני אציין לך שניים, TMNT Shredder's Revenge, אולי בין המשחקים ששיחקתי הכי הרבה בגלל לי ובגלל הבן שלי, כי אנחנו פשוט משחקים בו, פיקסל ארט וסטריט אוף רייג' 4 שיצא לפני שנתיים. וואו, אלוהים שמו, באמת אחד מהמשחקים ציורי. עכשיו אני אגיד לך ככה, אם היו מחליפים נגיד את הגרפיקה של TMNT מדו-ממדי, בסדר? אולי זה לא היה חייב להיות כאילו פיקסל ארט כזה, אבל עדיין היו מחליפים מדו-ממדי לאיזה משהו, או בוא נגיד בסגנון הזה של המנקי אלן, תקשיב, אני הייתי מרים גבה. אותו דבר לגבי סטריט אוף רייג' 4. למה? כי היום אנחנו חיים בעידן שהגיימרים מקבלים כמעט כל גיימארט אפשרי. אתה יכול להוציא משחק כמו סטארדיו ואלי בפיקסל ארט שימכר לך מיליונים ויהפך לאחד מהמשחקים הטובים והמשפיעים של השנים האחרונות. אתה יכול ליצור משחק כמו הולו נייט שהוא סייד סקרולינג דו-ממדי יפהפה ואנשים יקבלו את זה. אנחנו לא בסוף שנות ה-90 שהמשחק חייב להיות תלת-ממדי וכו' וכו'. אז השאלה היא, למה הוא באמת שינה? אתה אמרת אגב זה כאילו משהו מאוד יפה, שהשינוי הארט זה חלק מהמשחק. אז זה יכול כאילו טענה, אבל ההתנגדות הזאת לארט, אני חושב שהיא מקובלת. אולי לא בהגזמה כזאת, כי הם די נכנסו בו, כאילו תכלס הבן אדם החייה את המשחק, עשה המשך, אז לא נכנסים בו. אבל אם לדוגמה, אני אגיד לך, כמעריץ שרוף של סטריט אוף רייג', אם היו משנים לי את הקונספט, בסדר, הם שינו את זה מפיקסל ארט לציורי, אבל זה עדיין נראה אותו דבר, כאילו, בעין, כי מנקי איילנד האחרון לא נראה כמו 3, ולא נראה כמו 2, את 4 ו-5 אני לא זוכר, זה לא נראה אותו דבר. עכשיו, אם הם היו משנים לי, תקשיב, זה היה צורם לי בלב. זה היה עושה לי, איזה בסה שהם שינו את זה, למה לא השאירו את זה בדו-מימד יפה?
זה, אבל לא תשכח שמשחקים כמו TMNT, המטרה שלהם הייתה לעשות משחק שנראה כמו הארקייד של פעם, וזה היה הגימיק שלו, ועם זה הוא הלך, וזה מה שהיה מגניב בו. אבל המשחק של אי הקופים לא אמור לשחזר שום דבר, זה אמור להמשיך את הסדרה. וכמו שראינו בהרבה קווסטים דאז, ובקווסטים בכלל, אף פעם לא חששו להחליף יותר מדי את הסגנון. זה מאוד מקובל, אם אתה חושב, הדוגמה הכי מובהקת של זה, זה גבריאל נייט, שנראה לי לקח את כל הז'אנרים של שנות ה-90. הראשון זה קליק אנד פליי קלאסי, השני זה FMV, סרט, פנטסמגוריה, והשלישי זה תלת מימד.
לגמרי, לגמרי.
אם אתה שונא את אחד הסגנונות, הלך עליך, אתה לא משלים את הסדרה.
כן, השלישי פשוט לא יכולתי לשחק בו, אמת. פשוט שונאתי אותו.
אז העניין שבמשחקי הקווסטים, הרבה פעמים הגרפיקה לא הייתה העניין. הסיפור היה העניין, איך שאתה, אתה יודע, מוטמע בתוך העולם הזה, ואיך אתה מרגיש אם אתה חלק מהעלילה, ופתירת כל החידות ודברים כאלה. והגרפיקה פחות הייתה העניין, לא ברמה כזאת. המשחקים הראשונים של הקווסטים היו עם גרפיקה די גרועה, די בלי, שלא החזיקה כל כך טוב. רק המשחקים בתקופת הזמן של תחילת שנות ה-90, זה משחקים שעדיין נראים, ו-as is, הם עדיין נראים מושלם. Day of the Tentacle ואינדיאנה ג'ונס, דברים כאלה שלא התיישנו.
גרין פנדנגו. נכון. אמרתי את זה נכון. אגב, זה גם של לוקאס ארץ. אני בדקתי על זה, יואו, שכחתי את זה של לוקאס ארץ, אלוהים.
איזה משחק. וזה היה בתלת מימד, ובאותה תקופה, תלת מימד, אם תחשוב, בסביבות באמצע שנות ה-90, לוקאס ארץ הבינה שלעשות עכשיו במחשבים של אותה תקופה משחק חדש, זה הרבה יותר יקר ממה שהיה עולה פעם, כי אם במנקי איילנד 2 היית יכול לצייר בצייר של מייקרוסופט בערך את הדמויות, שהגעת למנקי איילנד 3, אתה ממש צריך לצייר רזולוציות שלמות, לצייר אנימציות, וזה היה מאוד יקר, ובאיזשהו שלב היה להם יותר זול לעשות משחקי תלת מימד, באופן מפתיע. כי משחקי תלת מימד, אתה לא צריך לצייר יותר מדי. אתה מצייר את הדמות פעם אחת, משנה זוויות, כל טוב. במשחקים מצוירים, היית צריך לצייר את כל הזוויות. אז גרים פנדנגו, היית אומר שתור משחק תלת מימד, הוא לא היה אמור להתקבל בברכה אצל המעריצים של הקווסטים, אבל הוא הפך להיות אצל הרבה אנשים למשחק ההרפתקאות של ה-90s, הכי מוצלח של לוקאס ארץ. אז שוב, גרפיקה היא ממש לא העניין, ואחרי שהמשחק יצא, גם התברר שאלה שלא אהבו, כן אהבו, חלק מאלה שלא אהבו, כן אהבו, חלק מאלה שלא אהבו בכלל לא קנו, כאילו היו קונים בכל מקרה, הם היו סתם שם בשביל הרעש, אז כן, אני לא איתך בקטע של הגרפיקה, אני מאוד אהבתי אותה מלכתחילה.
רגע, ספר לי כאילו קצת מהחוויה בחזרה למנקי איילנד, ככה בשתי מילים, נהנית, אהבת, סיימת?
אני אתן לך אפילו יותר משני מילים. קודם כל, אני לא בן אדם של pre-orders, אני בדרך כלל קונה משחקים הרבה אחרי שהם יוצאים, כי אין לי זמן לשחק בהם, אז אני אומר, אם כבר אני אקנה את זה עוד שנתיים. אבל את Return to Monkey Island הזמנתי בשנייה שהפרי-order נפתח. ואפילו בדקתי אם הייתה פעם שעשיתי פריאודור לפני זה, וראיתי שהפעם האחרונה שעשיתי פריאודור הייתה ל-Tales of Monkey Island ב-2009. זאת אומרת, ב-13 שנה עשיתי פעמיים פריאודור, ושניהם היו משחקי Monkey Island.
רגע, פריאודור דיגיטלי?
כן, פריאודור דיגיטלי. כרגע אין פיזי ל Return to Monkey Island. ל-Tales אני עשיתי פריאודור גם לפיזי. יש לי את הפיזי. אבל בכל מקרה, לגבי המשחק עצמו, המשחק, קודם כל אתה מבין מהפריאורדות, הציפיות שלי היו גבוהות. והמשחק ענה על כל הציפיות שלי. בתור אחד ששיחק בכל המשחקים, פחות או יותר שהם יצאו, אני יכול להגיד לך שהמשחק הזה היה הראשון שיצא מאז המשחק השני, שזה האחרון של רון גילברט עבדר, שבאמת הרגיש כמו משחק אי הקופים אותנטי, ולא איזה פן פיקשן של אי הקופים, כמו שאחרים הרגישו. אז המשחק עצמו, אני הייתי מאוד, אתה יודע, שיחקתי אותו כמו הקווסטים של פעם. לא השתמשתי ברמזים באינטרנט, נמנעתי מספוילרים.
וואי, היום זה כזה קל, אתה נכנס ליוטיוב, בום, נתקעת, עובר הלאה.
התקנתי כל מיני תוספים לדפדפן, שכל דבר שקולט את המילה מנקי אלנד יורד לי מהפיד.
גדול.
אז שיחקתי ממש כמו פעם, זאת אומרת הייתי משחק כמה שעות ביום, אם הייתי נתקע, לא הייתי בודק מה הפתרון. הייתי משאיר את זה, ממשיך יום למחרת. ממש כמו שהייתי משחק בשנות ה-90, לפני שהיית יכול לבדוק באינטרנט מה הפתרון של כל המשחק. אז, אז שיחקתי את זה כל יום כמה שעות, וסיימתי את זה בשבוע. זה, כן? וזה היה משחק, באמת, משחק מושלם מכל הבחינות.
קווסט לכל דבר, פוינט אנד קליק, בסגנון של מנקי איילנד, עם ההומור, עם הדמויות אגב ממשחקים הקודמים, נכון? הכל כזה, אילו, כמו שצריך להיות.
כולם חזרו, הפוינט אנד קליק הוא שילוב של מה שמקובל בימינו, שזה סמן אחד שנדלק, כמו שיש לנו בגבל הנייט, והפעלים של פעם, אז יש לך בעצם שני הכפתורים של העכבר, על כל דבר שאתה מסמן, יש לך שתי אופציות. כשאתה לוחץ על כפתור שמאל, אתה עושה דבר אחד, כפתור ימין, דבר אחר. לאו דווקא קבוע, זה לא למשוך, להשתמש, להרים. תן לך את השתי אופציות, אתה בוחר מה שאתה רוצה.
מגניב. אתה ממליץ לכל מי
שאוהב
משחקי קווסט, פוינט אנד קליק, משחקי מנקי איילנד, משחקי לוקאס ארץ לדורותיהם.
מי שרוצה לשחזר את הרגשה של המשחקים של פעם, בלי לשחק בפעם האלף את המשחקים של פעם, אלא במשחק חדש.
אדיר, אדיר. שמע, ציון ככה סתם מ-1 עד 10, כאילו מה היית נותן לו?
הייתי נותן לו 9.
מה חסר, כאילו, שזה יהיה המשחק המושלם של מנקי איילנד?
אחד התלונות הגדולות על משחקים בכלל בשנים האחרונות זה שפעם בשנות ה-80 וה-90 היית נתקע במשחק ושובר את הראש מה לעשות. זאת אומרת, היה לך אמנם את הספרון שהיה מגיע עם המשחק שמסביר לך מה אתה יכול לעשות, איך אתה יכול להתחיל. הרבה פעמים היית פשוט נתקע וצריך לנסות הכל על הכל. ומאז דברים קצת השתנו, בעיקר כי יש לך כזה מבחר של משחקים, שאם אתה תוקע את השחקן יותר מדי במשחק אחד, אז פשוט יוותר וילך. אז המטרה של כל מפתחי המשחקים זה למשוך אותך כמה שיותר לתוך המשחק. אז הדברים הם לפעמים קלים מדי, או שאם אתה נתקע ממש דקות ספורות, פתאום הם זורקים לך איזה טוטוריאל לפרצוף, או דברים כאלה. אז אמנם המשחק עצמו מגיע כמו משחקי מיינקי אלן הקודמים בשני מודים, במוד hard mode ו-easy mode, שבאיזי mode יש לך אפילו פחות חידות מה-hard mode, וב-hard mode זה כאילו...
פחות חידות? אפשר לעשות דבר כזה במשחק?
כן, בטח. היה לך את זה גם במיינקי אלן 2. במיינקי אלן 2, לדוגמה, במיינקי אלן 2 יש לך חלק שבו אתה אוסף חלקים של מפה, אז באיזי mode היה לך איזשהו חדר שבו המפה נמצאת, הרמת אותה, יש לך את החלק מפה. אבל ב-hard mode אתה מורים אותה, ואז אתה יוצא מהבניין, מהבית ההוא, הכלב תופס לך את המפה, ואז הציפור תופס לך את הכלב, וכל מיני דברים כאלה.
איזה מגניב!
אז וואו. הם עשו, יש כמה דברים במשחק הזה שמאפשרים לשחק אותו כמה וכמה פעמים. אחד, זה שיש לך את הגרסה הקלה ואת הגרסה הקשה. יש לך בתוך ה-settings, writer's cut, כמו גרסת הבימאי, פשוט גרסת התסריטאי, שזה, אם אתה מפעיל את זה, אז יש לך עוד דמויות, שבסופו של דבר הסירו אותם, כי הם פוגעות בפייס של המשחק, וזז לאט מדי מתי שהם חלק מהמשחק, אבל אם אתה רוצה לקבל ממש את כל החוויה, כולל את כל הדברים שהם הסירו, כי הרגישו שזה פוגע בהתקנות של המשחק, אז יש לך גם את זה שם, יש לך 10 סופים שונים למשחק, אז יש לך את התוכן, ולכן הוא מקבל את 9, אבל אני עדיין מרגיש שזה היה משחק קל. ואם יש לך משחק שיש בו את האופציות של hard mode ו-easy mode, תן לי ב-hard mode לשבת על זה חודשים.
כאילו שיהיה hard.
שאני פותר כאן חידה.
אגב, אני חייב להגיד לך שהגדרת את הגיימינג של היום בצורה מושלמת, כי היום אם מישהו נתקע, כאילו תתאר לעצמך ילד בין... נגיד, אני זוכר שהייתי בן 10 כששיחקתי בזה אולי, או בן 9 אפילו. ילד בן 9 שרגיל מובייל, אתה יודע, לאינטראקציה מיידית, לסיפוק מיידי, אתה נותן לו משחק כזה, אחרי 2 דקות הוא בפורטנייט, כאילו, או אפילו לא זה. אז כאילו, הדור של היום פחות מכיר את זה, אני מאוד רוצה להאמין שעדיין, אפילו, אתה יודע מה, הייתי מסכים שהם ישחקו עם יוטיוב או עם איזשהו גייד, כאילו, רק שישחקו בזה, כן? למרות שזה חוויה שונה, כי אני זוכר את עצמי באמת מבלה שעות, נתקע שעות, ואפילו מחזיר חלק מהמשחקים, כי פשוט לא ידעתי איך להמשיך, ולא היה את מי לשאול, ולא היה איפה לבדוק. אפילו גם אם היו גיידים טיפה, והיה מגיע איזה ווקסרו במגזין פריק, אבל זה לא היה תמיד לאותם המשחקים.
היית מחכה חודשים עד שאולי...
שמישהו יכתוב משהו, כן, אולי זה, אולי זה משהו, כאילו, אז... אני דווקא פחות בעד החוויה הזאת, אבל אני מסכים איתך, כאילו, זה ששיחקת את זה כמו פעם, וואו, זה חוויה. אני לפעמים היום, את המשחקים של היום, אם אני נתקע יותר מדי זמן, אין לי, כאילו, אין לי כוח, אתה מבין? כאילו, יש לך 120 משחקים בבקלוג, אתה לא מספיק כלום, עוד 30 משחקים יוצאים לך כל חודש בגיימפאס, אתה רוצה לבדוק את כולם, ליהנות מכולם, אין לך כוח להתקע. אז אנחנו באמת חיים בעידן אחר, אנחנו בשפע פסיכי של גיימינג אגב, באמת שפע פסיכי. אבל זה מה שגם נותן את הבמה למשחקים של פעם, כי אותה סדרה שנעלמה לפני 13 שנה, פתאום יש לה במה לאן לחזור, ולא סתם לחזור, אלא לחזור. המשחק נראה מופק בצורה די רצינית, כלומר זה נראה משחק עם הפקה מטורפת, הוא נראה טוב, הוא מרגיש טוב, אני מבין שיש גם דיבוב, נכון?
נכון, ועכשיו בדיוק הוסיפו בפאץ' דיבוב לגרמנית.
המדינה
הכי רווחית של לוקאס פילם.
באמת?
כן, גרמניה היא המדינה הכי רווחית של כל הקווסטים. כל דבר שהם מכרו בכל מקום אחר, נמכר בפי 5 בגרמניה.
אז לא סתם ככה, The Beast Within מתחיל בברלין לפי דעתי, נכון?
אבל זה
תורגן הילדתי. סתם צוחק, סתם. אני תמיד זוכר את הרופא הגרמני, הרופא בגן חיות, או שזה היה רופא, או שזה היה וטרינר בגן חיות. כן, 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 וטרינר בגן חיות. יפה, יפה, יפה. מגניב מאוד. קצת על המנקי אלנד עצמו, רק שאלה אחרונה. הוא בעצם קנה זכויות מדיסני למשחק הזה באותה דרך כמו חברות אחרות, כאילו קונות זכויות ועושות את המשחקים.
אז רון גילברד יש לו עכשיו חברות למשחקים שלו, טריבל טוי בוקס, ואז הוא קנה את הזכויות. לפני כמה שנים הוא אמר שהוא לא יהיה מוכן לעשות משחקי הקופים, אלא אם כן דיסני מוכרים לו את הזכויות שהם יהיו שלו, אבל הוא ירד מזה. אני מניח שהקורונה קצת ריקחה את כולם לגבי מה... מה אפשר ומה אי אפשר לעשות ומה כדאי לעמוד על שלך ומה אפשר לוותר, אז הוא הסכים לעשות את זה בשטאפ עם לוקאס ארץ, אז לדוגמה, לוקאס פילם גיימס, סליחה, אז לדוגמה מופיע לוקאס פילם גיימס, אבל בפועל פורט להציג את הלוגו שלהם ולמכור את הרישיון, הם לא עשו כלום.
ידוע, שמע, יש חברות שיש להם את הרישיונות ליהלומים. אגב, הוא דיבר על המשך, דיבר על העתיד של המותג,
כן, מסתבר שזה אחד המשחקי הקופים הכי נמכרים אי פעם, אז כן, המשך יהיה.
למרות שהוא הגיע לגיימפאס, הוא עדיין...
בתקופה הראשונית הוא היה בסוויץ' ובסטים, ובימים הקרובים זה יגיע לגוג.
וואו.
אז כן, גם לפני גיימפאס הוא הגיע למספרים האלה, ועכשיו, אתה יודע, לא אכפת להם אם בגוג זה יתחילו לעשות את זה, להפיץ את זה, כי בגוג אין DRM, אז הם יכולים להפיץ את זה פיראטית, אנשים מהרגע שזה מגיע לגוג בעצם...
יש פריצה.
הפיראטיות עלולה לחגוג.
יש פריצה, כן.
אבל נראה שהם מכרו מספיק על השלב הזה.
וואו.
איך אכפת לו.
איזה כיף לשמוע דבר ראשון שזה מצליח, כי זה אומר שיש, שיש המשך, שיש צורך, שיש עתיד. לקראת הסיום, אני אשאל אותך את השאלה, חוץ מלום, איזה מהמשחקים אתה מצפה, אתה רוצה, או שאתה כבר יודע מלוקאס ארץ שיכולים לקבל בעצם המשך, רמאסטר או רימייק?
אז זהו, שאחד מהאנשים שאני עוקב אחריהם בטוויטר ואני מוציק לו מלא, הוא מפיק בדיסני, והוא זה שגם אחראי לפרויקט הזה של Return to Monkey Island, שהוא זה ששחרר את הזכויות ועשה את כל ההסכמים, והוא גם זה ש... ב-2009 הביא לזה שטלטל גיימס יוכלו לעשות את טיילס אוף מנקי איילנד. זו גם הארץ שלי הקופים וגם די פתוח לרעיונות האלה. והוא רמז שרון גילברט ייקח הפסקה קטנה ואז הם אולי יחזרו, הם כתבו Back to the Mansion, שזה ציטוט מ-Day of the Tentacle.
וואו.
אז כן, יש מצב שהם יחזרו למניאק מנשן 3, ההמשך של Day of the Tentacle, או שיעשו רימייק למניאק מנשן, ויראו איך זה הולך, ואז ישקלו לעשות המשכון, אז יש למה לחכות.
מדהים, מדהים. זה רק מראה שפוינט אנד קליק חוזר בגדול, ושאנחנו שוב, אנחנו חיים בעידן מטורף של גיימינג, כאילו אנחנו לכל... ז'אנר יש מקום, לכל ארט יש מקום, יש צורך, אנשים אוהבים את זה ויש כל כך הרבה פלטפורמות להפיץ את המשחקים האלה, אז רק צריך למצוא זמן לשחק. אני חושב שזאת הבעיה של הגדולים היום, מבוגרים.
אם פעם היה לנו משחק אחד לשחק אותו כל הקיץ, עכשיו יש לנו יותר מדי משחקים שכנראה לא נשחק אף פעם.
לגמרי. מילות סיכום, ככה... אם יש לך משהו להגיד לצופים ולמאזינים שלנו, להמליץ או...
לא, תשחקו בכל הקלאסיקות, גם אם אתם לא מכירים, גם אם אתם מכירים,
גם אם אתם לא מכירים. שחקו בלום, שחקו בלום, דניאל יכריח אתכם לשחק בלום, אתם חייבים לשחק בלום, אפילו גם אני אנסה למצוא זמן קצת לשחק.
אפילו הצגתי לזה, יש חברה שעושה כרגע משחקי פוינט אנד קליק שקוראים לה וואג'טאי גיימס, והם באמת עושים משחקי פיקסל ארט, אז שאלתי אותו אם הוא מוכן לעשות המשך ללום, כי היוצר המקורי של לום אמר שהוא מוכן להביא להם את ה... לעבוד איתם על המשך. אז הוא אמר, לא, יש בעיה עם הזכויות בדיסני. אז פניתי למפיק ההוא בדיסני, ואז הוא אמר שהוא ישמח לעזור, אבל נראה לאן זה יוביל.
וואלה, אתה מטורף, איך אתה מציק להם?
אני מציק לכולם בטוויטר.
חבר'ה, תיקחו דוגמה מדניאל ככה, הוא גם הגיע לפול מורגן, הוא פשוט... יוצר קשר עם האנשים, אגב יש גם הרבה עוקבים לדניאל בטוויטר, כן? לא סתם אני מביא אותו לרעיונות חברים, תכירו את הבן אדם הזה לעומק, תעקבו אחרי הטוויטר שלו, לינקים יהיו מתחת לסרטון, כמובן שגם לינקים לערוץ וגם לפרקים נבחרים מהערוץ של פול מורגן, Conversation with Curtis, ערוץ מטורף, תעקבו, יש שם קהילת מעריצים כבר ממש ממש חזקה, במיוחד גם ראו את זה בקיקסטארט. כל הכבוד על כל העשייה דניאל, אני הכבוד הוא כולו שלי כאילו תמיד לדבר איתך ולארח אותך, אתה תמיד מוזמן ונתכנן את הפרק הבא. עד כאן חברים, פרק של יאללה בלגן, מילים אחרונות.
תודה רבה שאירחת אותי.
נתראה בסרטונים הבאים חברים, שימו לנו לייק, תעשו לנו שייר ותבדקו את כל הלינקים מתחת לסרטון, וכמובן כאילו תגיבו לנו מתחת לסרטון, מה המשחק הלוקאסארס האהוב עליכם, לאיזה משחק אתם מצפים לרמאסטר או רימייק או המשך, האם נהניתם ממנקי איילנד ואיזה ציון הייתם נותנים לו, ספרו לנו הכל, אני ודניאל נעקוב ונענה על כל מה שתכתבו, וגם אם יש לכם איזה שם שאלות כמובן תפנו, תכתבו, אנחנו כאן. עד כאן, נתראה בפרקים הבאים, יאללה בלגן!